פיינלס, מוכר הסטטיאנטי בעברות של הרב, זה מעניין שבדיוק איגרת קודם, היא לא נמצאת לפניכם. ידיעי היקר הרב הגאון החריף ובקיש, תבונות ורב פעלים, מורנו ורבנו הרב יהודה לייב פישמן, נאור יאיר, שלום וברכה. יודעים מי זה הרב יהודה לייב פישמן? יודע? הרב מימון, יפה. הרב מימון, שהיה מראשי המזרחי. האיגרת הזאת, הוא פונה אליו מתוך ידידות, מתוך כבוד, אבל מעיר לו על זה שהוא באיזושהי הרצאה תקף איזה מוסד תורני. כנראה תורני של היישוב הישן, מה שקוראים היום חרדי. אז הרב אמר לו שלא, עלינו ניצור מכל משמר את המבצרים העתיקים. חורבן נורא לישראל, חיילה, אם יפסו חס ושלום החדרים, בתי התלמוד תורה והישיבות על פי צביונם העתיק. אפילו אם יבואו תחתיהם בתי ספר וגימנסיות. אפילו אם יבואו במקומם בתי ספר וגימנסיות מרופדות ברפידות של אמונה ויראת שמיים, אין לנו ביטוחים בכל המכונות המורכבות, ואין לנו יכולים לקוות מהם תוצאות לטובה, רק אם יהיו לנו מרכזים עומדים מאוד קדושתם ועתיקותם בלתי להשם לבדו. קצור, בשום אופן לא לגנות ישיבות או ישיבות קטנות שכנראה אין בהם לימודי חול, אין בהם אולי דברים אחרים. אומר הרב, זה היסוד. יש אולי מקום לעוד מוסדות, אבל אם חס וחלילה להטיל דופי. אני לא יודע אם זה יצא בכוונה, שלא המכתב הזה ככה חשבון נפש כלפי המזרחי. טוב. אז אנחנו היינו פה בעמוד רשתת, פסקה שמתחילה במזרחי. אבל יש כמה. אז פסקה השנייה בעמוד. המזרחי מוכרח להיות, כן? מוכרח להיות בציוניות מה שישראל בעמים. כוח של תסיסה תמידית, כוח שלא יחדל את עבודתו ואת סגולת הפרייתו. עולם יתבע את תביעתו ויביע ברמה את תקוותו לנצחון מוחלט ושלם של דעתו הכוללת העליונה הקבועה. כן, בעצם הרב מועיד למזרחי את התפקיד של אנשי אמונה בתוך עם ישראל. כמו שעם ישראל בעמים, הוא לא צריך להיות עסוק רק בהישרדות, אלא צריך להיות עסוק בהכרת לדעת את הכרת ערכו, את הסגולה המיוחדת שלו, את השליחות שיש לו, ובסופו של דבר תיקון כל העולם תלוי בו. אז ככה אנשי האמונה בתוך עם ישראל צריכים לדעת שהם לא רק צריכים לשמור את המסגרת הזאת, שזה גם משהו, אבל לא להסתפק בזה, אלא כוח שמציס, כוח שדוחף, כוח ש מצעיד את כל העם למטרה שצריך להגיע אליו. ממשיך הרב, הדת בישראל אור השם שבנשמתו, הבעת החיים היותר עצמיים והיותר פנימיים שלו, מה שנתן ונותנו את הכל, שמעמידו על הרום העידון של מותי הארץ, על המעמד של מורה האנושיות כולה. אי אפשר שתנועת החיים שלו תהיה פרודה ונעקרת ממקור חייו זה. אין, אי אפשר שתנועה ציונית, שהיא באמת תנועה שבאה להחיות את העם מבחינה חומרית, להעמיד אותו מחדש בארץ, בארצו, אי אפשר שתהיה מנותקת מאור השם. תקוות חייתנו היא הרבה יותר עליונה מלהיות תלמידים קטנים או גדולים לאירופה הקולטורית. מה זה קולטורית? מה? לא שמעתי. או שלא לא אמרתם או שלא שמעתי? התרבותית, כן. תרגום להיום, התרבות המערבית, התרבות האירופית. עכשיו רק קצת דיברנו על זה אפילו. כן, שבמידה מסוימת, ברגע שאותם הוגי דעות ומנהיגים של התנועה הציונית החליטו חלקם באמת בעמדה יחסית ניטרלית, שזה היה להגישה אולי של הרצל, אבל חלקם האחר זה היה אפילו בעמדה של הסתייגות מהאמונה ומהתורה ומהמסורת, אז אם אלה ימצאו לעצמם איזושהי דרך אחרת. כי חייב האדם שיהיה לו ערכים, שיהיה לו איזה שהם דגלים. אז נעשו תלמידים של התרבות האירופית. וזה נכון שבדברים מסוימים אולי התרבות האירופית הייתה נראית כאילו מתקדמת ומפותחת וכו'. אבל בסופו של דבר שם כבר היה תמון השבר הגדול. במקום אחר הרב אומר, אולי הזכרנו את זה, שרעיונות כאלה יכולים להמית עם חי. כל שכן שלא יכולים להחיות עם מת. הם רוצים להחיות את האומה. שאושרה מוטל בספק גדול. אומרים, מי יגלה האפר מעיני הרב, למרות שהוא ראה את זה בעצמו. כתב את זה שנה לפני מלחמת העולם הראשונה. לכן, בשנים שלפני מלחמת העולם הראשונה, אפשר להגיד, זה היה שיא האופטימיות. התחושה, העולם מתקדם. גם העולם היה ישן, חשוך, אנשים האמינו באמונות תפלות. עכשיו האדם לקח את גורלו בידיו, האדם מפתח את שכלו, האדם חוקר את העולם, כל הזמן יש המצאות, מגלים תרופות, מגלים מכשירים, מגלים זה, הייתה התפתחות עצומה. במאה השנים נגיד, 1913, כן? 100 שנים אחורה, העולם קפץ. נכון שלא היה אז מחשב נייד וכו', אבל היה יחסית, קפץ קדימה, ואתה תחושה שהוא גם לא רק מתקדם מבחינת התנאים החומריים, אלא יש המדינות נעשות יותר, הממשלים יותר מתוקנים, יש כבר הרעיון של הדמוקרטיה, של בחירות ושל זכויות אדם. אמריקה קמה ב-1776, עכשיו זה עוד מעט החגיגה שלהם, יום עצמאות האמריקאי. אז הם הרימו את הרעיון הזה של זכויות אדם, המהפכה הצרפתית כבר בערך 100 שנה לפני כן. וכאילו הייתה תחושה שהעולם נעשה יותר ויותר מתוקן, ועוד מעט כבר לא יהיו מלחמות, כי אנשים, הפילוסוף כאן, שהיה נחשב, כל הפילוסופים, כתב ספר שנקרא שלום נצחי. כלומר, שאם אנשים יהיו עסוקים באמת בהתפתחות, ביצירתיות, ברצון באמת לפתח את האדם, את הכלכלה, את החברה, הכלכלה של החברה, אז לא יהיו מלחמות. אחרי שאנשים בישראל מאמינים בזה עד היום. אחד יושב איפה? במשכן נשיאי ישראל. שכאילו מאמינים שאם הרעיונות האלה של קדמה, של השכלה ושזה, לא יהיו מלחמות. זה המפתח. מתנו את המפתח והעולם רק הולך קדימה. והלאה כל החשוכים, שזה העולם הישן, ימי הביניים. הכנסייה, הכמרים, ולהבדיל, פי הבדלות, חשבו היהודים, שזה גם הרבנים. אז הרב אומר, אושרה מוטל בספק גדול. אחרי שנה פרצה מלחמת העולם הראשונה. שאף לא יודעים על מה נלחמו. התחלה היה איזו סיבה, אחר כך המשיכו להילחם, 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 לא ידעו על מה נלחמו. קרב חפירות כזה, נכון, הם נרגו המונים, המונים. אני קראתי לא מזמן ספר היסטוריה שהיה יום אחד שנהרגו 600,000 בחזית בין צרפת לגרמניה. 600,000 אנשים, בני נוער. כל אחד היה יכול להיות מדען. אני יודע, מה יכול להיות? אני יודע, טוב שלא היה, כאילו, אני יודע. הוא היה גרמני, טוב ש... אבל באשר הוא שם, אמרו לנו חז"ל, כן? 600,000 אנשים. לא ידעו למה. אושרה מוטל בספק גדול. מה שקראו היום פוסט מודרניזם, שזה בעצם ייאוש מהמודרניזם, אז זה התחיל כבר אז, דווקא אצל הוגי דעות ואצל הסופרים, שהרבה פעמים הם קולטים בעלי כישרון, שזה ודאי ישנם, הם קולטים את הרוח האנושית לפעמים עוד לפני שכולם, אז אחרי מלחמת העולם הראשונה כבר היה התחושה שבעצם זה לא זה, זה לא מה שחשבנו, התחיל להיות ייאוש. אבל זה עוד לא התפשט בהמונים, כי אמרו, תקלה. מעכשיו יהיה בסדר. אבל אצל כמה הוגי דעות זה כבר התחיל לתפוס. לכן התחלנו את העולם השנייה, בכלל היה ייאוש גדול. למרות שדווקא אחרי המלחמה החיצונית, אירופה הגיעה לחלום שהיא חלמה שהיא תגיע אליו יחסית. שקט וכלכלה מפותחת וזה. אבל האמון הגדול שהיה לפני כן בהשכלה, ובאיזשהו טוב שאתה רק תיתן לו למקום, אז זה נשבר. אפילו שמכחישים את זה. פעם שאלו באמת אישה חשובה, אני לא אומר שמסכימים עם כל מילה שהיא אמרה, את המנהיגות של תנועת מרץ, שאלו אותה, מה האידיאולוגיה שלך? מה... תפיסה. זאת אומרת, אירופה שבין שתי המלחמות. עוד לפני שהספיקו להתייאש לגמרי מכל הערכים האלה. אז אומר הרב, אושרה מוטל בספק גדול. לא לחינם הייתה המלחמה הזאת, יגיד הרב. גם הפסקאות וגם המכתבים הכי, שלמה, הכי נפלאים של הרב, דווקא מתקופת מלחמת העולם הראשונה, לכן הם ממש מופיע פה בסוף הספר, מכתב לזית, ואתמול ככה קצת דפדפתי, ממש כמו נבואה. כאילו אז הרב אומר, עוד בתחילת המלחמה, הוא אומר שהמלחמה הזאת לא ייתכן שהיא תסתיים, בלי שעם ישראל ימצא את מקומו בין העמים. עוד לפני שבריטניה כבשה את ארץ ישראל, לפני הצהרת בלפור, כאילו הרב ככה... הציוניות מוכרחה לשוב אל מקור החיים של האומה מראש צורים. ואם אפשר שדבר לא יהיה לה עם הדת. כן, אותו משפט, כמו שהמזרח יצטרך למחות נגדו. זה חיקוי שפל, והרבה יותר מחפיר מהחיקוי הציורי של שינוי מקום המקדש שבתל אביב, שבצדק הריש עליו אחד העם את המחנה בשעתו. כן, אז הרצל, כנראה עם איזושהי תמימות, כי אפשר לומר שבאמת הרצל, בסך הכל, היהודי הזה, דבר אחד היה מאוד ברור, היה לו מאוד אכפת מעם ישראל. אבל מבחינת הבריאות, המסורת של זה, ובזמן ראיתי מאמר שכן היה לו קצת, אבל כנראה שלא היה לו קצת, אבל לא הרבה. זה היה מבולבל, הוא בא מהפך, הוא בא כמעט מכלום ונכנס. אז הוא הציע, אני חושב שהזכרתי דבר אחד בעל פה, שכדי שיהיה לנו גם, הוא ראה בדת משהו שהוא מאוד חשוב, הוא חיבד את הדת, נגיד, הוא לא היה אנטי, כמו שאחרים היה, הוא לא היה בכלל בקטע הזה, כן? אבל הוא חיבד אותה, כי הוא ראה בזה משהו שמגבש את העם, משהו מאוד חשוב, זה סמלים שלנו, זה דגלים שלנו, דווקא בגלל שהוא היה רחוק, נגיד, אלה ממזרח אירופה, אז או שהם היו דתיים, או שהם היו מסובכים עם זה, היו בתוך האימות. הוא בא עם הרב אירופה, והיהודים ככה הולכים, כאילו, היה לו איזה כבוד. אולי אפילו באינטואיציה עמוקה, הוא באמת הרגיש שיש בזה באמת משהו. אז הוא אמר, טוב, אז חשוב שיהיה את הסמל הדתי שלנו, בתוך המדינה שאנחנו יכולים לבנות. הרי הוא כתב ספר שנקרא תל אביב, רואים פה הרב צודה, אומר, שהוא כאילו תיאר איך המדינה תיראה. זה נקרא בגרמנית, אולטנוי. נכון? תל אביב, חדש ישן. מה? אה, זה מופיע. כן. אולי זה אחר כך נקרא מדינת היהודים בעצם, ספר המפורסם שלו. אולי זה אותו ספר. שהוא כאילו מתאר שבעוד 50 שנה, מה שהיום אוהבים לעשות בתנועת נוער, כן? הוא באים לבית אל בעוד 50 שנה, ורכבות, וזה, אז כאילו מתאר שהמדינה תיראה. אין, מעניין להשוות, יש דברים שזה יצא כמו שהוא תיאר, דברים יצא יותר טוב ממה שהוא תיאר, אפילו לא דמיין. רוצה כאילו שזה יהיה מין חיזיון כזה קרוב מוחשי לאנשים. אז בין השאר את הכותל הוא הציע שם להעביר. להעביר למקום, למרכז התרבות. אין מקום שיש שם עם העתיקות בירושלים, אפשר לעשות שחזור. אני לא יודע אם הוא אמר בתל אביב, קודבה הייתה תל אביב כשהרצל מת, אבל... על דרך משל בתל אביב, להעביר את הכותל לשם. אז אחד העם, שהיה פיקורס גדול, אני עם הרצל בא מכלום, וקצת התקרב ליהדות, לפחות לכבודה, לערך של עם ישראל, מאב האמינה שהתבועלו, תכנס דווקא לאב האמינה שלשמר את עם ישראל, זה היה התנועה שלו מבחוץ פנימה. אחד העם גדל ברוזין, היהודי עד גיל 25 הלך עם חליפה וכובע, ידע את השס, אבל הוא יצא החוצה. שנה הוא פרש, זה היה אחד העם. אבל מצד שני, כן היה לו איזה, סוף סוף המסורת השאירה לו איזה רושם. אז הוא עשה מזה עניין, הוא בכלל לא אהב את הרצל. הרצל יצבן אותו, כנראה היה לו מתח אישי ואיתו, הרצל פתאום. לכן אחד העם היה המנהיג של התנועה חובבי ציון. פתאום אומרת להקים תנועה ציונית, מדינית, בבת אחת כבש את כל ההנהגה, אז אחד העם כל הזמן נכנס בו. היה פסימי כזה, כי אני רוצה להיה אופטימי, האמין, שזה יהיה, שזה יקום. היה לו חזון, היה לו אשר רוח, היה לו באמת נראה נשמה גדולה. ואחד העם, לא פשוט, מסובך, ערבים יפריעו לנו, זה יפריעו לנו, היה לו הרבה... אז הוא עשה מזה עניין, איך הרצל מעלה על הדעת שאפשר להעביר את הכותל. עשה לו מקום להתגדר בו אחד העם. כשהוא ביקר בכותל, הוא לא חזר משם עם תיאור יותר אופטימי. גם היה לו שם יחס מאוד לא מכבד. אבל כן, גם לשבחו, כן הרגיש שזה לא, זה לא דבר, אתה לא לוקח משהו של 2000 שנה ומעביר אותו. אומר הרב, אבל הרעיון של עכשיו, שזה אפשר לומר פשרה עם אחד העם, הרבה יותר גרוע. כמו שנפש החיים אומר, יוודא כי מביא למעלה בסבך עץ קרדומות, משהו כזה, מביא את הפסוק, שטיטוס אומר שמי שחושב מחשבה זרה בתפילה, הוא יותר גרוע ממה שטיטוס עשה. טיטוס בא לבית קודש הקודשים והציע שם זונה. יותר גרוע. למה? כי הוא, מה שהוא עשה, זה לא, אין איזה שום מגע בעולמות העליונים. למרות שזה היה במקדש, כלום, גוי. מה הוא משפיע? אבל יהודי בתפילה, אם הוא מכניס מחשבות זרות, זה משפיע בעולמות העליונים. שזה קצת מעין זה מה שרב אומר פה. מה שהוא אמר בגשמיות, בסדר, אבל להגיד אותו דבר ברוחניות, נגיד שכאילו הדת זה יכול להיות מין דבר כזה שבסדר, ניטרלים לגביו. הרבה יותר חמור. זה הרס של הכל. המזרח יצריכו לתבוע תמיד שהסעיף המחפיר ענה להימחק מהפרוגרמה. כתב יכתב שהציון מבוסס איתי לעשות תחיית תרומה בתורתה על אדמתה. חול הגודל והמילוי של פתגם זה. אז יגידו, כבר הזכרתי את זה, יגידו, אבל הם לא ישמעו. אנחנו יודעים מי היו אנשים, הם היו אנשים רציניים. לא רציניים בתורה, אבל היו רציניים בדעה שלהם. לא ישמעו. מה אתה רוצה שאנחנו נצעק שמחקו את המשפט, שזה פשרה שהצלחנו להגיע אליו בדמים מרובים? כי ככה היה כתוב שהציונות נגד הדת. אז אמרו, דבר אין להם הדת, התקדמנו. אתה רוצה שעל זה נצעק? הרב אומר, כן, תצעקו. לא ישמעו, בסדר. לא ביקשתי מכם שהם ישמעו. זה לא תלוי בכם. אתם רק צריכים לצעוק. אפשר לכם סיפור. שמעתם פעם. בתשכ"ח, שנה אחרי מלחמת ששת הימים, היה כינוס של כמה תלמידי חכמים, עם הרב צבי יהודה, שם ממרכז הרב, עם ראשי המזרחי. מי היו אז? כנראה השר שפירא, חיים משה שפירא, זרח ורפטיג, ועוד כמה דמויות, אולי בוג כבר היה, בטח בוג היה מהצעירים. להמר, אחרי מלחמת ששת הימים, ודיברו על הנושא של ארץ ישראל, על השטחים שכבשנו, מקומות האלה, ומה יהיה איתם, מה לנה אנחנו הולכים. אז מור אבי שליטה, מורנו, היה שם הבא הזה, ואמר, תראו, כל השנים שהמקומות האלה לא היו אצלנו, אז באמת לא יכולנו להיות פה. אבל אומר, אתם, כאילו פנה לחברי הכנסת. זה אולי התחלה של מה שהיום מתבטא בדברים יותר אולי ממשיים. אתם, כאילו, הייתם שלמים מהמציאות הקיימת. אף פעם לא צעקתם שזה לא בסדר. שהכותל לא אצלנו, ששכם לא אצלנו, שחברון לא אצלנו. כאילו הייתם רוצים ממה שיש. היית תגידו, מה זה יעזור? ניצק, זה יעזור? אנחנו יכולים עכשיו לזרוק את הירדנים? גם המדינה אולי זה לא ביד, זה לא, אנחנו חיים בתוך עולם, לא יכולים פתאום לפתוח מלחמה. בוודאי התנועה קטנה בתוך הזה, כמה 10-12 מושבים, בכנסת, מה יעזור ניצק? אז זה אומר, לא צעקתם, אז עכשיו שפתאום זה נהיה אפשרי, זה לא... אז לא נכנסים לזה, כי כל הזמן זה לא היה בציפייה, אז גם עכשיו שזה יגיע לידי ממשות, לא קורה שום דבר. אם כל הזמן הייתם צועקים, הייתם מוחים, גם כשלא היה אפשר, אבל כשזה אפשר, אז כל הכוחות מתגייסים לממש את זה. ונפקא מינה עצומה, כן, למחות, גם כשמציאות לא ניתנת כרגע לשינוי. זה קצת ככה מחזק את הסיפור הזה. לא, 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 לא להליז, באמת, לכל אותם אנשים היו הרבה זכויות. אבל בזמנו, אחד היישובים הראשונים שקמו ביהודה ושומרון, זה היה יישוב גוש עציון. כלומר, אפילו, לא, הקימו את קריית ארבע, אני חושב, זו הייתה החלטה די ראשונה, וביחד בערך באותו זמן את גוש עציון. אולי כפר עציון קם ראשון, חנן פורט הזה וכו'. אחרי זה הקימו את אלון שבות. והדבר הראשון שקם אלון שבות זה היה ישיבת אלון שבות, ישיבת הר עציון של היום. התחלה הם היו בכפר עציון, אחרי זה הם הקימו... הם היו המבנה הראשון באלון שבות. כן, זכה יישוב אלון שבות, שהמבנה הראשון שקם בו זה ישיבה. והרב עמיטל, הוא אז הקים את הישיבה. אחרי מאמצים והכל שהשתדלו בהם הרבה זה, אז עשו אבן פינה או חנוכת בית, ואז באו כל שרי המפד"ל. ואז הם ערכו... כעס עליהם. מה אתם מנחשים לעצמכם? משהו שבקושי נגעתם בו. טוב שהם באו, כן? זה בכל אופן עוזר. אבל... אז לפחות יצעקו. המזרח יצטרכו לתבוע תמיד שהסעיף המחפיר ענה למחק מהפרוגרמה, מהתוכנית, כן? תכתב יכתב שהציונות מבוססת על יסוד תחיית האומה בתורתה על אדמתה, וכל הגידוי, הגודל והמילוי של פתגם זה. נו, בעברית של היום, ארץ ישראל, לעם ישראל, על פי תורת ישראל. זה מעניין שהרב כן אומר משפט בלי שמוזכר בו הקדוש ברוך הוא. מוזכר תורה, זה ברור מה זה תורה. הוא כן מוכן שזה תהיה שפה שיותר נשמעת, אבל לא שבאופן עקרוני יש ריחוק. זה לא. כמו שאמרתי, שחוץ מהוויכוח עם אנשי המזרחי בעצמם, שכאילו לפחות אתם תצעקו את זה, אני חושב שהרב סבר שיש אפשרות שגם המנהיגים של התנועה הציונית, גם אם לא בפועל מקיימים מצוות, וגם אם בפועל לא מחנכים לזה, כאילו חשוב לרב גם הנושא ההצהרתי, שלא יהיה מן עמדה אדישה או מנוכרת ליהדות. זה שלנו, זה היסוד שלנו, זה... אחר כך באיזה לבוש, בסדר, זה נכון, לא כל אחד הוא באותה רמה ואנחנו לא נכנסים. זה נגיד, לא כרגע יכולים אפילו להציב את זה כמשהו. אבל זה משמעות, תראו, זה עכשיו אומר את הפסקה הבאה. הפרעות, עיכוב המהלך והשפלת ערכי התחייה כולם, התוצאות של ההסכמה האיומה הזאת שהציונות דבר אין לה עם הדת, אנו רואים די ויותר בכל פינה של התנועה, בייחוד בארץ ישראל. הציוניות דבר אין לה עם הדת, מתפרש מיד בסגנון, הציוניות מהרסת את הדת. ציוניות היא תחייה חדשה. אני לא חושב שזה ציטוט, אבל זה כאילו ציטוט פחות או יותר של התוכן של מה שאנשים חשבו והרגישו. ציוניות היא תחייה חדשה שתקוותה היא לבנות מחורבנה של הטרדיציה הישנה. מה זה טרדיציה?
מסורת.
מסורת. יפה, מסורת. זהו כבר פתגם שגור בפי קופצים בראש לא מעטים. התוצאות המעשיות שמזה הן פריקת עול וזיזוז של קודשי אומה בהמון בחוות הלאומיות ובספרות במוסדות החינוך ובמוסדות רבים משדה התחייה יש הידרדרות. עכשיו, האם המשפט הזה זה מה שעשה את כל ההידרדרות? כבר היו בתי ספר מתוקנים אפילו בחוץ לארץ. בארץ ודאי שכל החינוך היה בעייתי מאוד, ולא הכל היה תלוי דווקא בהרצל או בהנהגה הציונית בבאזל. היה מין תהליך של בעצם תנועת ההשכלה באחד הלבושים שלה, אפשר לומר, בלבוש באמת יותר לאומי, יותר עם זהות מסוימת שלנו. אבל זה היה מהלך שלא התחיל באותה תקופה ולא נגמר. ואף על פי כן נדמה שהרב אומר, יש משמעות לאמירה העקרונית הזאת. זה שיש הרבה אנשים שמושכים לכיוון השמאלי, זה נכון. זה כאילו, זה כמו, נצטיין שאחר כך הרב צודה, ממשיך של הרב. למרות שנגיד, יש כך וכך מחנכים ובתי ספר וכאלה, שהם מחנכים כלום. עדיין יש נפקא מינה, מה ראש הממשלה אומר? כי יש הבדל בין אם זה קבוצה פרטית, גדולה או קטנה, וזה התמודדות בסדר, אומר, אני לא... אני אנסה לחנך ונקווה שדברי האמת יעשו את שלהם. אבל אני כן הרבה יותר בא בתביעה כלפי מי שעומד בהנהגה. שבסופו של דבר זה משפיע מאוד. שזה משקל, דרך אחד המחנכים, אני אומר את זה. שוב, צריך להיות גם מפוקחים, אני יודע, לפעמים זה באמת סמלי, לפעמים זה יותר מסמלי. אחד המחנכים הכי חשובים שיש במדינת ישראל זה ראש הממשלה. אפשר להגיד, זה אחד האנשים הכי משפיעים. קודמות ששומעים עליו הרבה ומסתכלים עליו, דוגמה אישית. להבדיל אלף אלפי הבדלות, בין קודש לחול. מטומאה, חול. חול שיש בו ניצוץ קודש של קודש. אבל בפרשה שלנו, חוקת, אז הרמב"ם אומר שהחטא של משה רבנו היה שהוא נתן להבין שהקדוש ברוך הוא כועס. הוא אומר ש... הוא מציג את זה מאוד יחי, עכשיו הוא מציג את זה בשמונה פרקים, אני חושב, הוא מסביר מה היחד של משה. כן, פירוש. הוא אומר שמשה רבנו היה אחד כזה שעל כל תנועה שלו הסתכלו. כאילו, הוא מדובר בכעס, הם היה ברור להם שקדוש ברוך הוא כועס. לא ייתכן שהוא כועס סתם. הוא מבחינתם, כמו רבי, כן. רבם שהחסידים היו... אם חזרנו לגימל תמוז, כן? השחסידים אחרי גדולים, היו אומרים על רבי, זה שם הרמב"ם אומר, ככה היה משה רבנו, כל דיבור, כל נועה מבחינתם, זה לא היה סתם. אז אם הוא אמר להם קצת בכעס, הם הבינו שעכשיו יש פדע מהשמיים, ולא היה. אז זה בעיה. זה אבדיל, אני אומר. אבל יש משהו שראש הממשלה, כלומר, מנהיג. הוא כמו אבא של כולם. הוא משפיע מאוד על הציבור. ולכן, נפקא מינה עצומה, איזה הצהרה הוא מציל. באמת, במובן הזה, קצת לשבחו של ראש ממשלתנו, שהוא אמר בנאום שלו כמה דברים. היה גם קצת רעל, כמו שאמר מישהו בנאום, אבל כמה דברים שיש להם ערך חינוכי מאוד חשוב. הזכות על הארץ, על הצדק שלנו, וכמה דברים שאומרים ששנים לא נאמרו על ידי מנהיגים ברמתו. כן. אז כל זה גורם לנביקת מה זה שזאת ההצהרה העקרונית, למעלה זה מחזק את כל התהליך החינוכי הבעייתי הזה. זה גורם לנביקת רוח האומה, ייאוש ומסתימה וקצב של חמת מוות הראוי לעבור לירושת דורות על כל התנועה כולה. שוב, כבר הזכרתי, גם אם זה לא כל כך בלט, ודאי שאנשים שם המשיכו לרקוד הורה ולצהול וכולי. אבל מי שקרא את הספרות, וזה אפילו כבר בזמן הרב, וזה הלך והתעצם, הייאוש הזה היה מאוד מאוד חריף. היום זה כבר... הייאוש הזה הוא כבר ממש תנועה פוליטית, כן. אז הייאוש התבטא בשתי דרכים בתקופה ההיא, או ביורדים. היו אחוז גדול מאוד של יורדים, עלו 100, ירדו 80. ה-20 שנשארו, מהם נבנתה, כן. היה ייאוש. לא היה רק, דווקא היישוב הישן, נגיד, לא היה כל כך הרבה יורדים. אכלו קש ונשארו. לא הרחבו, לא בנו, לא קנו שדות וזה. אבל... היישוב החדש, הוא בא עם תקווה, התפעלות, ריקודים וזה, צבעים ציירו להם. זה באו, ראו קשה, שמש, זהה, גושתן הם היו, כן, לא באו לירושלים. ירושלים זה היישוב הישן. הלכו בחזרה לרוסיה. חלקם אפילו היו אחר כך עוד יותר אנטי. אבל היו כאלה שנשארו, כנראה הנקודה היהודית נשארה בהם. וגם בתוך אלה שנשארו, אז בספרות, היה ייאוש מאוד גדול. הם רואים את הפירות שלו. האומה כשהיא קמה כולה, לא רק אישים בודדים ממנה או כיתה או מפלגה מחלקיה, שאמר מקודם, שאם לא מדברים בשם האמונה, אז זה בשום אופן, אתה לא יכול לדבר בשם כלל ישראל אם אתה לא מדבר עם האמונה. למרות היומרה שהייתה להם לדבר בשם הכלל, אין להם זכות לדבר בשם הכלל. האומה כשהיא קמה כולה, לא אישים או מפלגה, יותר ממה שהייתה יודעת לפני זה, יודעת, יותר ממה שהייתה יודעת לפני זה, איך להוקיר את מה שהיו חתום וחותם דם בנשמתה, כן, שם שמיים. המזרח כשידע את תעודתו, הוא יכול להביע את התביעה הזאת לפני כל ישראל, לפני כל העולם כולו. לא ברוח של הספרות האירופית המודרנית אנחנו שואפים לקום ולהיות עם. אף על פי שאנו סופגים את כל ערכי האנושיות הכללית אל תוכנו בתור בני אדם בעלי תרבות גבוהה. כן, יש בזה משהו, יש שם כמה רעיונות טובים. יש מקום ללמוד, יש מקום לברר, לשנן ולקחת משהו. אבל לא משם אנחנו לוקחים את השאיפות. לא משם אנחנו חיים. אלא ברוח תורתנו, ברוח הנביאים שלנו, ברוח השם אלוקי ישראל אשר על עמו. הוא אומר את זה כלפי הציונות בכלל, אבל גם כלפי המזרחי, שאולי הרב קולט, שכיוון שבסך הכל מצטרפים לתנועה הציונית, עם נקודת אמונה, בסופו של דבר יש איזו עמדה של התבטלות כלפי ההובלה, ומלא כלפי התרבות האירופית. אמר לי הרב ישוע לא מזמן, יש כאלה, הוא התכוון במחנכים, או בציבור הדתי-לאומי, שיש להם דיברה אחת לפני עשרת הדיברות. פתיחות. לפני אנוכי השם לוקח, קודם כל, אם אתה פתוח, אתה בסדר. אם לא, חבל על הזמן. כל זה איננו שווה לי. זה הראשי תיבות של החודש הזה, תראה. שם הצירוף, הצירוף של החודש הזה, חודש תמות. כל זה איננו שווה לי. אז אולי אמן צדק, הוא אומר, כל זה איננו שווה לי כשאני רואה את מרדכי היהודי. באמת, כל התרבות שלי, כל ההצלחה שלי, הכל זה לא שווה לעומת מה שיש למרדכי היהודי. היה לו הרגשה. אלא ברוח תורתנו, ברוח הנביאים שלנו, ברוך השם אלוקי ישראל אשר על עמו. כמו שהרב אומר בגרת אחרת, לא לקנת נשוב, כאילו מצרים ולסיני. לא נהיה נאו-קנטיאנים, היה תנועה כזאת גם בתוך חוכמת ישראל, נאו-קנטיאנים. לא! מצרים ולסיני. לרוח השם אלוקי ישראל אשר על עמו, שהוא יכול לנתק מהתורה ותחייתה, כפי מה שהיא מורשה קהילת יעקב. האידאלים האלוקיים שהם חיי התורה והנבואה אינם ברוחנו, העתיד של העולם. איפה נמצא העתיד של העולם? איפה הקדמה? לא אצלהם. זה קדמה חיצונית. כמו שראים מקוץ כמר שבתף ריש כתוב בזוהר שיפתחו מעיינות חוכמה. כלומר, אם היינו זוכים, היינו נפתחים מעיינות חוכמה, לא זכינו, זה נמסר לזרים. כל ההתפתחות המדעית, שאז קפצה, מה שתיארנו מקודם, את הקפיצה דרך גדולה מאוד, מתפרש. אבל לא, הקדמה של העולם נמצאת באידיאלים האלוקיים שנמצאים בתורה והנבואה שלנו. שם נמצאת הגאולה של העולם, שם נמצאת הבשורת השלום של העולם. היינו שואפים לעמוד במרכזה של האנושיות, דווקא בדגלנו העתיק והניסה, שלנו גאוות עולמים. בשם אלוקנו נדגול. וכמיה זו נחליפנו ולא נמיר אותו בדגל אחר, גם מודרני שהם מודרניים. אז בטח חלק מה... הרב מימון בסך הכל, הרב מימון, הרב ברלין, הם שמעו את הרב, הקשיבו לו. הרב מימון, למרות ההיגדת הקודמת, אמרתי, כתב ספר על הרב, מאוד כיבד אותו. שאפילו, השותף להקמת מוסד הרב קוק בעצם. אומנה הרב צודה רצה שהוא יקרא לזה מוסד הראייה, הרב מימון התעקש, אבל... בסך הכל חיבד אותו, מאוד אפילו. וגם הרב ברלין, בן שהיה נציב גם. אבל בטח היו כאלה שמעו, טוב, מה הרב לא אוהב מודרניות, טוב, נו, הוא מהיישוב הישן. ובפני שהמזרח יהווה את תביעת האומה כולה לכל דורותיה מהציוניות, עתידו להיות לקוח תוסס לא רק בציוניות בחגה המצומצם, כי אם גם בישראל, אם הוא יעשה את זה, אז הוא יהיה כוח תוסס בכל עם ישראל, בכל האומה כולה. ובמובן ידוע גם בעולם הכללי. בארצות הברית יקשיבו מה אומרים במרכז הרב. ראוי היה המזרחי כשיעמוד על תפקידו הניסה הזה להיות מתחיל לעבוד, לעסוק בעבודה הכללית שלא הוא שם ללב עד כה, היא עבודת השלום, שלום כללי באומה לכל פלגותיה. אני נותן עוד משימה. אחד זה קריאה בשם שמיים בגדלות, והשנייה, עבודת השלום. איך עושים שלום? זוכרים האיגרת הקודמת לאגודת ישראל? איך נעשה שלום בתוך עם ישראל? יש הרבה מפלגות, הרבה צדדים, מה? אמרנו נקודה כזאת גם באיגרת הקודמת, איך שהרב מנהל דיון. אבל בהמשך שם הוא אומר, שצריך ללמוד את כל ספרי האמונה והמחשבה. בזה מחברים את כל הכוחות. לכנס אותם. לאחד את הכוחות הרוחניים הפנימיים של האומה, זה יאחד גם את האומה. זה מה שהוא פה אומר בצורה פחות מפורשת. מה שהוא אומר, הנה המשפט הבא. השלום אינו רק דבר שנטייה מוסרית. לא רק רצון טוב. רוצים שיהיה שלום, רוצים. אהבת ישראל. ושוב, אני חושב שפה הרב מדבר באמת מצידם. יפה אמרת. למה מדבר פה דווקא? כי זה הדגל של המזרח. בני עקיבא, מה בני עקיבא? אהבת ישראל, באמת, אם יש חוג, אפשר להגיד שזה מה שיש בו, מה הסמל שלו, מה הדגל שלו, שהוא אוהב את כולם. נכון? נדב, משקיע, מסר, באיזו תמימות כזאת יפה. אז אומר הרב, בסדר, אבל אל תהיו רק נחמדים, רק רצון טוב. צריך להשקיע, איך משקיעים שיהיה שלום באומה? עבודת השלום היא עבודה קולטורית אדירה, רוממה ואדירה, עבודה שצריכים להפנות אליה תמיד את כל הכוחות היותר פורעים שבאומה. אנחנו צריכים לשים הלב, מה יהיה אחרית מכל הפירודים, כולם הולכים ומתרבים. המפלגות, הפדרציות, הפרקציות, קצת הומור יש פה, האגודות, המניינים, הזרמים והבמות. אם לא ימצא לנו תל תלפיות אחד, שיישא את הדגל הכללי של האומה, ויעסוק בלא ערב כל התעמולות היותר יצויות בעבודת אחדות האומה, השוויית המחלוקת והתקשרות השאיפות. וזה איך עושים על ידי לימוד אמונה רציני. זה מה שאתם צריכים לתרום. לא רק שאוהבים את כולם. ודאי, זה בסיס טוב. אני ממש את האהבה הזאת. פה אומר משפט שאני רציתי לנסות בשבילו את כל האיגרת. כשם שאנו מכירים ומאמינים שתשועת ישראל תבוא על ידי ההתחלה של הקץ המגולה, שנעשה לנו בכוח אשר נתן לנו השם לעשות חיל, נרכוש את הארץ, לגאול אותה לעובדה לבנותה, לכבוש אותה בכיבושים כל טובים מעשיים, כן עלינו לדעת יותר ויותר כרוח השם אשר על אליהו להשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, לעשות שלום בעולם, להשבור את המחלוקת, צריכה להתגלות גם פעולה נפשית שלנו, פעולת האומה כולה על ידי כוחותיה היותר טובים, תלמידי אחרים אומרים שלום בעולם. תנסו שנייה את הפשט, כשם ש... כך, גם הרב מתכוון לומר פה. יש לנו נראה עוד 5 דקות. איך תבוא הגאולה עום? איך תבוא הגאולה הממשית? כן, אבל מה הקשה? מה הוא רוצה פה ללמוד ממשהו למשהו? צריך מה שיהיה מה?
טוב שיש רגליים, אבל
הוא אומר משהו שכמו שברגליים, ככה גם בראש. כמו בגאולה הארצית, ככה גם בגאולה הרוחנית.
אנחנו צריכים לעשות את זה.
יפה. כמו שבגאולה הארצית אנחנו צריכים לעשות, כך גם בגאולה הרוחנית. שומעים? הרי בגאולה הארצית אחד החידושים של התנועה הציונית, שקדמו למבשרי הציונות החילונים, נקרא לזה, הרב קלישר, הרב אלקלעי, שמה היה הנקודה העיקרית שהם חידשו? שאנחנו צריכים לעשות את זה. לא לחכות רק למשיח שבוא מן השמיים, אלא אנחנו בכוחנו. ופה הרב מזכיר את הביטוי, שהרב צודה חוזר עליו המון פעמים, כי השם לוקח, נותן לך לעשות, כוח לעשות חיל, שזה העניין, זה לכתחילה שיש לנו כוח לעשות חיל. רק לזכור שזה מהשם. זה לא כפירה להגיד שיש לנו כוח ושתתחיל להשתמש בו. זכור מאיפה הכוח הזה. זה היה החידוש הגדול, שאדם צריך ליזום, לא לעמוד בעמדה פסיבית, לא לעמוד בהמתנה, לא לסמוך על נס אפילו, אמרו שלהאמין בנס, אבל לא לסמוך עליו, אלא אדם צריך לעשות השתדלות בעצמו, בכל כוחותיו, בכל היוזמה שלו, בכל הכישרונות שלו, כל הכישרון של הבן אדם, לעשות לגאולת האומה, גם הפיזית. אומר אותו דבר גם הגאולה הרוחנית. עכשיו אני אגיד את זה אולי בעוד חדות. כאילו הרב אומר, שלב ראשון בגאולה, זה הגאולה הגשמית. בניין הארץ, הקמת המדינה וכו' ידוע, שייך בן יוסף יש אחד המקומות שהרב כותב, מבחינה מסוימת. שלב השני, זה הקומה הרוחנית. מתי זה יהיה, איך זה יהיה? מה אומר הרב פה? מה? לא. זה יהיה כשאנחנו נעשה. מתי התורה תתפשט באומה? תורת ארץ ישראל, מתי עם ישראל יחזור בתשובה. מתי זה יהיה? כשאנחנו בידינו נעשה. לא נעשה, לא יהיה. לא יהיה. לא נעשה, לא יהיה. נעשה יהיה. הקדוש ברוך הוא מגלגל גלגולי, או מגלגל שאנחנו נעשה. אם לא נעשה, לא יהיה. איך אומר פה הרב? אני אומר, אם יהיה הפתעה ומשיח יבוא, לא נסרב לו, כן? אבל לא לבנות על זה בכלל בכלל. צריך לעבוד קשה, להזיע, גאולה תלויה בתשובה. כפי שהרב צודי אמר שגאולה לא תלויה בתשובה. זה שהתכוון לומר ש... אל תגיד שהגאולה תלויה בתשובה שלמה. או במצב של מה שמכונה, ישראל עושים רצונו של מקום. זה לא. אבל בידיים עושים את הגאולה תלויה בתשובה, שהיא קורית על ידינו. כל הגאולה, גם הפיזית, כל מה שקרה פה, זה אנשים הזיעו. נכון, היה גם ספק מוראות היסטוריים כלליים שאפשרו את הדברים. מלחמת העולם הראשונה שפורצת שנה אחרי האיגרת הזאת, מלחמת העולם השנייה שגם כן, כבר זה דבר דחפה אותנו בצורה ישירה ועקיפה לארץ. אבל אנשים עבדו קשה מאוד. אמרנו ש-80% ירדו כי לא יכולו לסבול את השמש ואת הקשיי פרנסה של הארץ, אז ה-20% שנשארו, הם נשארו למרות הקושי. וככה כל הקבוצות. ואחר כך צריך למצוא את הנפש על הגנה, ואחר כך מסרו את הנפש במחתרות, אנשים השקיעו. ואחר כך אנשים גם לא רק השקיעו בשדה הפיזי, אנשים פיתחו מדע, פיתחו תעשייה. כל שנה נותנים פרס ישראל, אתם יודעים שאתה... מדעי הטבע, מדעי הרוח ומפעל חיים. מפעל חיים, בדרך כלל זה שייך לסיטרה שמאלה, לא, זה לפעמים אחד משלוש, אז כן נותנים איזה. מדעי הרוח גם. מדעי הטבע, זה גם בדרך כלל לא רציני, כאילו, איך אומרים, זה מי שהמלך חפץ בעיקרו, זה מפעל חיים. מדעי הטבע, תשמעו, באמת המדינה בנויה על זה. הרי אין פה כל כך הרבה אוצרות טבע, זה ארץ קטנה. יש, בארץ ישראל השלמה באמת יש. אבל יש אוצרות, תמיד אומרים, הכישרון, האנושי, הגניוס היהודי. אז זה נכון. כל העולם קונים את הפטנטים שלנו. שביקשתי מישהו דיסקונקי, אומר לו, אתה יודע שאתה דיסקונקי? זה המצאה ישראלית. מה שהזיכרון הזה שמעבירים מחשב למחשב. המצאה ישראלית זה מסתובב בכל העולם. וכן הרבה דברים. אז אנשים עבדו קשה. אנשים עבדו קשה בעבודת אדמה, אנשים עבדו קשה במובן של צבאיות, אנשים עבדו קשה בפיתוח מדע. בעשר אצבעות. אמר הרב פה, אולי לא לשכוח את השם. וידעת כי השם לא קרה לעשות חיים, אבל צריך לעשות חיים. אומר הרב, לא פחות מזה ויותר מזה, צריך לעבוד קשה בפיתוח הרוחני. שזה לא רק עצם עסק התורה, אלא באמת לימוד התורה שאמורה לפרנס את השאלות ואת הצרכים הרוחניים של הדור הזה. כל מה שהרב בעצמו מבית מדרשו. אני אומר, והידיעה הזאת, שזה לא יקרה מעצמו, היא לפעמים משנה את כל המחשבה. וואו, זה מוטל עלינו. מה נעשה? אז נחכה, בסוף המשיח יבוא, אבל יש לו זמן. יש כאלה חושבים שעוד 250 שנה אנחנו סוגרים את ה-6,000, מגולה תבוא, אל תבנו על זה. ודאי שאנשים לא יפסיקו להניח תפילין ב-6,001, כי... יהיה להם ייאוש מזה שהמשיח לא בא. לא, צריך להגיד לנכד, שיגיד לנכד, שיגיד לנכד, בסך הכל אז כבר. שימשיכו גם אז להניח תפילין. נשמור את כל המצוות. תורה לא מתבטלת. לא לבנות על זה. אם נעשה, זה יהיה קודם. לא נעשה, גם אז זה לא יהיה. לא אומר, אם השם לא יבנה בית שעבלו, בוא נעבו. אבל השם רוצה שנעבוד. עזרת השם.